יוצרים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד. היי, ערב טוב, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט מספר 285 של יוצרים פלטפורמה. היום התאריך 24 בנובמבר 2015 וזה פרק חגיגי במיוחד. היי אורי.
אלן, אלן.
אז אנחנו בעצם נמצאים באולפן החדש שלנו.
באולפן הלא וירטואלי.
באולפן הלא וירטואלי החדש שלנו, אנחנו נעלה תמונות. יש פה מיקסר חגיגי, שני לפטופים גדולים, שני מיקרופונים ואוזניות.
כן, אנחנו ממש מתחילים להיראות כמו... מתחילים לתפוס פוזה של משהו מקצועי.
כן, אז למי שעקב בשבועות האחרונים, אולי אפילו חודשים, תכלס, שנים. אנחנו התחלנו באמת בלהקליט, אני חושב, פנים אל פנים לפחות כמה פעמים, ואז עברנו להקלטה מבוזרת כי להיפגש זה קשה.
אפילו פעם קנינו באמזון מיקרופוני USB, כן. שעדיין הם עומדים כמו אנדרטות, עושים את המשרד שלנו, נראה יותר...
כן, הקלטנו איתם לא מעט פרקים, אבל בסופו של דבר החלטנו לוותר, כי יותר משני אנשים מאוד קשה לדבר איתם, הם קולטים הרבה מאוד רעשי סביבה. אז יש לנו שני מיקרופוני USB מפוארים למכירה, מי שרוצה, מאוד טובים, אבל לא מתאימים ליותר משני אנשים.
נראה לי שגם המיקרופונים של Mac New פשוט מאוד טובים, המיקרופונים הפנימיים, אז...
כן, כן, בהחלט, כשמקליטים שני אנשים פנים אל פנים, אז המיקרופונים של Mac הם... איכותיים ביותר, אבל החלטנו אפילו לשדרג את זה, וקנינו מיקסר חדש ויפה, דיגיטלי.
כן. האמת שמיקסר די מגניב של חברת ברינגר, ואני רוצה בהזדמנות הזאת לציין את החבר'ה שמכרו לי את המיקסר הזה, שזה מצאתי אותם בזאפ, והם נקראים מיוזיק זול, ועם כמה שחשבתי, וואלה, עוד חברה ככה שתמכור לי מוצר חשמלי דרך זאפ, אז הם היו דווקא אחלה ועשו הכל בשביל שאני אקבל את זה בזמן, וזה יגיע אליי מהר, ואפילו על הדרך הביאו לי את זה לנתניה, אז...
וואלה, יפה מצידם. זהו, אז בואו ניתן כזה קצת אינטרו לפרק, למרות שעשינו ככה הרבה משחק מקדים, עוד לפני זה. אז זה הולך להיות פרק על שום דבר, רק כדי שנאפס, או כמו שאומרים בסיינפלד, the show about nothing. אנחנו הולכים קצת לדבר על דברים שהם מטה, על איך אנחנו עושים סטאפ, על מה אנחנו מקליטים, ואולי קצת להזכיר נושאים מהפרקים שעברו. אין לנו אורח היום, זה רק אני ואורי. בעתיד התוכנית שלנו היא להתחיל להזמין אורחים לאולפן שלנו, ומי שלא נוכל, אנחנו אולי נמשיך להקליט את זה, להקליט איתו מעבר לסקייפ, אם הוא לא נמצא בישראל, או שזה אורחים קבועים, כמו החבר'ה מבמפרס, אבל בגדול אנחנו מתכוונים להזמין את האורחים לפה לאולפן. אז כמו שהתחלתי להגיד, לפני כמה חודשים כבר עלו לא מעט טענות ושאלות לגבי איכות ההקלטה שלנו.
בעיקר מעל סקייפ.
כן, בעיקר מהסקייפ, זאת אומרת, לפעמים זה בעיות רשת, לפעמים זה בעיות מיקרופון, לפעמים זה בעיות אחרות. בסופו של דבר לקחנו את הדברים לידיים ועשינו כמה שיפורים, אז מה שאתם שומעים עכשיו זה אחד השיפורים, זה האולפן שלנו, שיפורים נוספים שאנחנו עושים, זה כשאנחנו כן נאלצים להקליט מעל סקייפ, אנחנו מקליטים את זה בצורה שהיא הרבה יותר איכותית, ובסופו של דבר עושים מיקס.
זאת גם הסיבה שאנחנו מקליטים בעיקר מעל סקייפ עם אורחים קבועים, שיש להם סטאפ שאנחנו יודעים שהוא עובד, כמו הסדרת קלאוד שאנחנו עושים, או כמו במפרס, או...
כן, וחבר צוות נוסף שהצטרף אלינו ועוזר לנו מאוד בכל הנושא הזה של הסאונד, גיא מנחם. אז תודה גיא, הוא גם עזר לנו להכין את הסטאפ, והוא גם אחר כך עושה את העיבוד הקולי, את העריכה הקולית של כל אחד מהפרקים.
ומכניס כל מיני הפתעות.
כן, אז יש כבר, בטח שמעתם כבר בפרק הקודם, אולי אפילו בשני הפרקים הקודמים, את האינטרו החדש ואת הקרדיטים שאנחנו נותנים בסוף כל פרק, ומי יודע, אולי יהיו עוד הפתעות נוספות, כי גיא הוא מוזיקאי.
כן.
אוקיי, אז זה עדכון קצר על הסקר שעשינו בין המאזינים. אני לא זוכר אם פרסמנו תוצאות הסקר באינטרנט, אבל לא דיברנו עליו. אז בואו נדבר רגע פחות או יותר מה היו התוצאות.
כן, אז היה לנו רוב, בואו נתחיל קודם להציג את הסקר. בסקר שאלנו, או בעצם הצגנו את הבעיה, שהעובדה שאנחנו מקליטים מעל סקייפ, מאפשרת לנו גמישות מאוד טובה, בנושא של תאום ההקלטות, כי אנחנו לא צריכים להביא אנשים למקום אחד, בשביל ההקלטה. והשאלה שהצגנו זה, האם אנשים מוכנים לקבל, בוא נגיד ככה, פחות תוכן, או תוכן בתדירות נמוכה יותר, רק אבל באיכות גבוהה יותר, כמו שאנחנו מקליטים באולפן כרגע, או להמשיך באותה תדירות תוכן, כשאנחנו מודעים לזה שאנחנו מקליטים על סקייפ, בעצם האיכות טיפה ירודה יותר.
כן, אז נדבר בשפת מהנדסים, הטרייד אוף הוא פשוט בין איכות ההקלטה, לא איכות התוכן, אלא איכות ההקלטה, לבין כמות התוכן בגדול, כי כדי להיפגש צריך לנסוע, ואנשים עסוקים, קשה להם לנסוע. בסופו של דבר, ענו כמה עשרות לסקר, וגם הייתה שאלה פתוחה, והרבה אנשים הציעו הצעות, אבל בגדול השאלה הסגורה הזו, ענו כמה עשרות מאזינים, אז קודם כל תודה לכל מי שהאזין.
הפידבקים שלכם מאוד עזרו לנו.
כן, והתוצאות הם,
אז עוד פעם, אני לא זוכר את המספרים, אבל אני זוכר שהתוצאות היו לטובת, תמשיכו לייצר לנו כמות גבוהה של תוכן, והאיכות כרגע היא לא כל כך נוראה, אבל בדמוקרטיה כמו בדמוקרטיה צריך להתחשב במיעוט, והמיעוט היה לא מבוטל
לא בכלל, זניח. 30-40 אחוזים אמרו שהם כן רוצים לראות שיפור באיכות, ותכלס גם אנחנו רוצים לראות שיפור באיכות.
כן, קצת גם להתייחס לעצמנו יותר ברצינות.
כן, אז בסופו של דבר החלטנו לעשות כמה דברים, זה אומר גם השקעה כספית, אבל תכלס הרבה יותר השקעה של זמן.
כן.
אז כמו שאמרנו, זאת אומרת, זה גם השקעה של זמן שלנו, וגם השקעה של זמן של האורחים שלנו, וגם לקחנו לעצמנו עורך קולי, שעוזר לנו מאוד, אז מוריד ממני קצת את העומס של העריכה הקולית, אבל בסופו של דבר, זו השקעה ניכרת של זמן, ושוב, תודה לגיא על העזרה ועל המאמץ הזה.
כן.
נושא נוסף, סטטיסטיקות. איך אפשר לחיות בלי סטטיסטיקות? אז פעם בכמה זמן שואלים אותנו, אז תגידו, כמה מאזינים יש לכם?
בוא נגיד ככה, אפשר לחיות בלי סטטיסטיקות, זה פשוט פחות כיף.
כן, בייחוד שהסטטיסטיקות טובות. באמת, מה הסיכוי לחיות בלי סטטיסטיקות? טוב, זה כבר מכניס הסתברות. בכל מקרה, אז כן, אז כמה מאזינים יש לנו? אז עד עכשיו תראו, בפודקאסטים יש בעיה עקרונית לבוא ולמדוד באמת כמה מאזינים, וכל מיני מדידות קצת יותר עמוקות, כמו למשל כמה אנשים האזינו והפסיקו באמצע, או למה הם התחילו להזין, מי עשה ריפר וכו'. הבעיות האלה ידועות וקיימות, אבל יש גם לא מעט בעיות שניתן לפתור ועד עכשיו לא פתרנו. למשל, פשוט מדידה של כמות ההורדות, שזה אולם לא מדד מדויק על כמות האזנות, אבל זה בכל אופן מראה איזושהי פרופורציה, כמות ההורדות היא פרופורציה לכמות האזנות. עד עכשיו עשינו את זה בצורה משורכת, בגלל שאת הקבצי אודיו עשינו, העברנו דרך CDN של אקמאי, בהתחלה בתמיכת חברת קוטנדו, שנקנתה ומאוחר יותר על ידי אקמאי, ואחר כך בתמיכת אאוטבריין, ששילמה את החשבון בסופו של דבר. ושם רואים פה ושם סטטיסטיקות, אבל זה לא סטטיסטיקות לפודקסטרים, זה לא באמת הדבר המעניין. אפשר לראות כמויות מדיה של זרומות, אפשר לראות גלי סינוס כאלה יפים כל פעם שמפרסמים פרק, אבל קשה מאוד לדעת כמות מדויקת של הורדות. אפשר לעשות ספקולציה לפי גודל הקובץ וכמות המגה בייטים שירדה ולחלק, ולהסתכל כמובן על גוגל אנליטיקס וכניסות לאתר וכל זה. בגדול המספר נכון לפעם האחרונה שבדקתי, כי זה לא מעט עבודה ללכת ולבדוק את זה, שזה היה כבר לפני בערך שנה או שנתיים, היה כמה אלפים. וכמה אלפים בדיוק קשה להגיד, זה יכול להיות בין 1,000 ל-5,000, וקשה להגיד כי המספרים לא מדויקים שם.
אפשר לבקש להתפקד.
כן, אז נשלחו אס-אמס לכוכבית 5-3. אז בסופו של דבר, לפני כמה שבועות, החלטנו שגם את העניין הזה אנחנו לוקחים קצת יותר ברצינות, ואנחנו בעצם עושים הוסטינג בליבסין, שזה אחד משירותי ההוסטינג של פודקאסטים, שתכלס הוא נותן הרבה מאוד שירותים, אבל מה שלנו חשוב, מה שלנו מעניין, זה שהוא נותן ספירה של הורדות, עם המקורות שלהם, כלומר, האם זה הגיע מאנדרואיד, מאייטונס, מהוובסייט או מקומות אחרים. אז אנחנו מקווים שבקרוב כבר נתחיל, עוד לא אלינו פרק לשם, כלומר, העליתי כמה פרקים ישנים לצורך בדיקה, עוד לא אלינו פרק חדש לשם, אז אני מקווה שאחרי מהפרק הבא שנעלה, אנחנו באמת נוכל לראות מספרים קצת יותר עדכניים, וקודם כל נקווה שלא נתאכזב לגבי האלפים, ונוכל לדווח ולעדכן באמת כמה אלפים. מה שאנחנו כן יכולים לעבור ולהגיד זה שבחודש ממוצע, אם אני לא טועה, יש משהו כמו 1,000 יוניקים באתר, ובקבוצת הפייסבוק יש לנו מעל 400 חברים, ובטוויטר יש כמה מאות עוקבים, אז וזהו, וכמו שאמרתי מקודם, הערכה הקודמת, לפחות מלפני שנה או שנתיים, למספר הזנות, זה היה סדר גודל של כמה אלפים. אז כנראה שאנחנו פחות או יותר באותו בול פארק.
ורברסים סמית, אנחנו ממלאים את ההרשמות. נדבר על רברסים סמית אחר כך.
כן, למרות שאפשר לדבר על זה עכשיו, תכלס. אוקיי. אנחנו עושים הופעה, מופע על כלום, אז בואו נדבר על כלום. אז קודם כל, רברסים סאמיט, למי שעדיין לא הכיר, זה כנס שנתי שאנחנו עושים למאזינים, וגם לאלה שהם לא מאזינים, שרוצים להיות מאזינים.
כבר שלוש פעמים עשינו, שלוש שנים, פעמיים ראשונות, גוגל הרחו אותנו בקמפוס, כשהוא עוד היה גדול ו...
גדול ומערך.
גדול וגדול.
עכשיו הוא מערך, אבל הוא כבר לא גדול.
כן. אבל הוא יותר יפה עכשיו.
הוא מאוד מאוד יפה, כן. והצוות שם עושה עבודה מדהימה, והיה לנו מאוד כיף לעבוד איתם, אבל כבר בכנסים האלה שעשינו, כשעוד היה להם את האולם הגדול שמספיק לבערך 300 אנשים, כבר אז היה קטן מדי.
כן.
ומאז הם הקטינו את זה בעוד הרבה, זה פחות מחצי נכון להיום. אז נאלצנו בצער רב להיפרד. ואת הכנס בשנה האחרונה עשינו בטכניון, ושם יש שני גורמים מעניינים, אחד אולמות יותר גדולים, שתיים זה יותר רחוק מתל אביב, אז ככה שהיה מקום, למרות שההרשמה עצמה התמלאה כמו בשנים הקודמות, התמלאה מאוד מאוד מהר, תוך כמה שעות אני חושב.
אבל במיטאפ כמו במיטאפ יש שוני בין הנרשמים לבין המגיעים. אני לא יודע כמה היה ברברסים סאמית, כי אני לא נרשמתי, אבל הייתי בחול בתקופה הזאת. אני לא יודע כמה היה באחרון האחוז, אבל בדרך כלל במיטאפים זה 30-40 אחוז הופעה, זה יפה.
כן, אז המספרים שלנו קצת יותר טובים, אני חושב שפרסמתי את זה בזמנו, אם אני זוכר נכון, זה באזור, אנחנו ציפינו ל-300 אנשים, פתחתי את הרשמה לסדר גודל, בכל אחד מהימים סדר גודל של 450 אנשים, הגיעו בערך 300, הגיעו 290 אני חושב, בכל אחד מהימים, שזה בגדול קלה למספר שכיוונו אליו, אבל עדיין...
גם לחיפה?
כן, אבל עדיין לצערי, היו אנשים ברשימת המתנה שאולי רצו לבוא ולא יכלו לבוא, כי הם כבר היו מעבר למכסה של 450 שאותה הגבלנו.
אז זה בעיה, אתה יודע מה, אולי זה הזמן לצאת בקריאה אתם הולכים למיטאפים, נרשמתם, אתם רואים שאתם לא מגיעים, תפנו את המקום מספיק בזמן כדי שאנשים יוכלו להגיע. זה אולי אני קורא את הקריאה בשם כל מארגן מיטאפ אי פעם בעולם.
כן, אכן קריאה נרגשת, ואני חושב שכל מי שיצא לו לארגן מיטאפ א' להתלהב ממספר הנרשמים, אבל בסופו של דבר להתאכזב ממספר ההגעות.
שלא נדבר על מזמין אוכל, כן. או מתארגן לוגיסטית.
אכן, קורה שבוחרים מקום יותר גדול רק בגלל מספר הנרשמים, ובסופו של דבר מגלים שלא כולם הגיעו. אז כן, אכן ריגשת אותי. אבל מה שאנחנו עוד רוצים להגיד על רברסים סאמיט, זה ששנת 2016 מתקרבת. ואנחנו רוצים לארגן את כנס רברסים 2016. הכנס יהיה במתכונת בגדול דומה, של יומיים, של הרצאות. עוד לא נבחר המקום, עוד לא נבחר הצוות המארגן. וגם אני ואורי מאוד מאוד עסוקים בזמן האחרון. אז ככה שאנחנו לא יודעים מתי יהיה לנו זמן לעשות את זה, אנחנו מאוד רוצים לעשות את זה, שיהיה ברור. אנחנו לא יודעים מתי יהיה לנו זמן לעשות את זה, ורצינו לפתוח קריאה לציבור, אם יש אנשים שמעוניינים לבוא ולעזור, לתת כתף, בין אם זה להיות חבר צוות, או אפילו להוביל את המאמץ הזה, שידברו איתנו, אנחנו נספר לכם מה זה אומר להוביל את זה, זה לא בשמיים, זה כיף, זה חוויה מאוד מאוד כיפית, מאוד מספקת, זו תרומה אדירה לקהילה, ואנחנו נעזור בכל מה שנוכל.
כשרואים את המדפים של החולצות מתרוקנים, זה הרגשה טובה.
כן, אז היסטורית יצא לנו לעשות את הכנס באזור פברואר-מרץ, השנה, זאת אומרת בשנה הבאה יכול להיות שזה לא יקרה, כי בסך הכל עבודת ההכנה היא בדרך כלל סדר גודל של 4 חודשים מראש, אנחנו עכשיו כבר בנובמבר, אז כנראה שבפברואר זה לא יקרה, במרץ אולי, אבל אין שום בעיה לעשות את זה גם מאוחר יותר בשנה. כלומר, אין לחץ מבחינת זמן, כל את זה נופל על 2016, אז שלא נפספס את השנה עם החולצות.
וגם אם אתם יודעים או מכירים איזשהו מקום, איזשהו וניו שיכול להירח, בסך הכל אנחנו, בגלל שהוא כנס שאנחנו לא גובים דמי כניסה, אנחנו מנהלים אותו טיפה מספונסר שיפס, וחוץ מזה עם הרבה רצון טוב של המערכים, וגוגל עזרו לנו בשנתיים הראשונות, והטכניון עזרו עם מקום בשנה השלישית. אז אם אתם מכירים מקום שיכול להירח באזור ה-300 איש ומוכן לתת את זה ליומיים בחינם לקהילה, אז אנחנו נשמח לדעת.
כן, ואני רק רוצה לציין שבשנה שעברה רות מהטכניון עירכה אותנו והיא תערך אותנו שוב בשמחה.
כן.
אבל אנחנו פשוט רוצים לבדוק האם אנחנו יכולים להיטיב עם אלה שקשה להם, שהדרכון שלהם של חדרה פג תוקף ולא יכולים להצפין. אבל בהחלט גם הטכניון זה אופציה ולידית.
אגב, עוד הצעה שקיבלנו על הדרך, זה כן לגבות תשלום על הכנס ולהחזיר אותו למי שמגיע, ומאלה שלא יגיעו מהקופה שתישאר לנו פשוט לתרום את זה למטרה טובה.
אז כן, ובמקרה הזה אנחנו מעודדים אי הגעה. טוב, אז יש כמה נושאים שעלו בפודקאסטים האחרונים, תרצה להציג אחד מהם?
כן, נתחיל, אני לא יודע, אני מאזין הדוק לפרקים שאתה עושה, רן.
אני לא.
אז באחד הבמפר זה שדיברתם, אז היה מין דיבייט כזה על, שאלתם למה קוראים לצוותי דאב-אופס דאב-אופס, ואני לא זוכר מי מהחבר'ה העלה את השאלה שאומרת, רגע, אבל בעצם אם רוצים לעשות דאב-אופס כמו שצריך, אז אין אופס, או מה שנקרא נו אופס, והאם דאב-אופס הוא בהכרח, או דאב-אופס קלצ'ר הוא בהכרח נו אופס, שזו שאלה מעניינת, ואני חושב שבהרבה מקרים זה תלוי בגודל.
כן, אבל לפני שאתה נותן את הפתרון, בוא רגע נציג את הבעיה יותר ביסודיות. אז קודם כל הנושא, אני חושב שכולם שמעו את המילה DevOps, אבל קצת פרספקטיבה היסטורית, אז פעם היה אופס, ובכל חברה יש קצת שמות שונים לדבר, אז לפעמים זה, שכחתי איך קוראים לזה בגוגל, ויש להם שם מאוד נחמד לזה,
לא production engineer.
זהו, אז יש חברות שקוראים להם, זה production engineering, בגוגל יש איזה שם אחר, וקיצור כל חברה קוראת את זה בשם אחר, ואופס זה הרבה פעמים החבר'ה שדואגים שהשירות יהיה למעלה, אבל לפעמים גם עושים IT וכולי, למרות שיש,
אז זה הרבה IT, זה תשתיות בסופו של דבר שהם פחות תשתיות תוכנה או פחות software engineering ויותר system.
כן. ומצד שני יש את דב, שכולם, כל מי שמאזין לפודקאסט הזה יודע מה זה, אז אני לא אגדיר. ופחות או יותר לפני, אני חושב אולי 5 או 6 שנים, התחילו לדבר על המושג הזה שנקרא דב אופס, ומה שדב אופס אומר, וזה כמובן שיש ויכוח.
אני אגיד לך מה זה אומר, או לפחות מה זה אמר אז, זה אנשים שהולכים לפחות 5 כנסים בשנה.
כן, אז זהו, אז מה המשמעות של דב אופס, על זה הוויכוח ניטש כבר מאז, פחות או יותר, אבל לפחות אני אציג את ההבנה שלי, דב אופס זה הקונספט שמסביר איך מפתחים ואנשי אופריישנס צריכים לשתף פעולה ביחד.
כי הפרספציה הייתה שאנשי אופריישנס זה אנשים כאלה נרגנים שיושבים מאחורי קיר ומשתדלים ש... תשנה להם כמה שפחות את סביבת האופריישן, את סביבת הפרודקשן.
כן, אתה יודע, זה אולי על מה כל אחד נמדד בארגון, אם אנשי האופס נמדדים על אפס דאונטיים, אז ברור שיש להם אינטרס שלא יהיה דאונטיים, ואנשי הפיתוח נמדדים על פיצ'רים שמדלברים, אז על הזין שלהם דאונטיים, יאללה, בוא נדלבר עוד פיצ'ר. וברור שאתה יודע, בסופו של דבר, כמישהו שמנהל חברה, הקונפליקט הזה הוא לא בריא בשבילך, אתה רוצה למצוא איזשהו פתרון, ואחד הפתרונות שמצאו, זאת אומרת, היו הרבה פתרונות לפני זה, זה לא שהמצאנו את הגלגל, אבל אחד הפתרונות בסופו של דבר קראו לו בשם DevOps, שהוא בעצם איזושהי קונספציה של איך נכון לעבוד בין צוותי Devs לבין צוותי Ops, וכל חברה היה לה את הטייק שלה על הנושא הזה, היו כאלה שהיו מצמידים איש אופריישנס לכל צוות פיתוח, היו כאלה שעושים צוותים מעורבים של 50-50, היו כאלה שהיו לוקחים מפתחים והופכים אותם לאנשי אופריישנס וגם ההפך, כלומר כל חברה והפטנטים שלה, והיו לו מעט, ושהוא ביי פרודקט של הסיפור הזה, הוא שהטרם DevOps נהיה כל כך פופולרי, עד שבאיזשהו שלב חברות אמרו שהן רוצות לזכור אנשי DevOps.
כן.
שזה קצת אנטיתזה לכל מה שהיה, לעצם המהות של מה זה DevOps, כי DevOps זה, הנושא של DevOps זה שיתוף פעולה בין מפתחים לבין אנשי אופרשנס, ברגע שאומרים אני רוצה איש DevOps, זה כאילו מוריד את האחריות מכל אחד מהצדדים, ושם או איזשהו מידלמן באמצע, או שזה פשוט אנשי, בהרבה מקרים פשוט מתכוונים לאנשי אופרשנס.
אני חושב שזה מה שקורה ברוב המקרים, פשוט... המיתוג נהיה כזה שזה כבר לא סקסי להגיד אופס, אז אומרים דב אופס, כי זה באזוורד, באזוורד באופנה.
כן, אז זהו, אז ברוב המקרים כשהיו אומרים אנחנו רוצים לזכור איש דב אופס, בעצם מתכוונים אנחנו רוצים לזכור איש אופס, אבל במקום להוסיף לו נינג'ה בסוף, מוסיפים לו דב בהתחלה.
כן.
ואז נולד הביטוי של no ops, וזה קרה, אם אני לא טועה, לפני שנה או שנתיים, יכול להיות שאני טועה בעניין הזה, ולמיטב ידיעתי מה המשמעות של no ops, אז no ops בעצם אומר, חבר'ה, היום יש לנו תשתיות ואוטומציה ו-API לכל דבר שזז, יש API ל-CPU, ל-networking, עוד אין, אבל יהיה, בקרוב, אבל בגדול יש API לכל סוגת התשתיות, אני יכול להחליף את איש האופס שלי בסקריפט.
אני חושב שזה אחד מהדברים שהגיעו, או סוג של בשורה, שמבחינת מרקטינג הייתה מאוד נוחה לספקי העננים, למיניהם, שאמרו, או בעצם יצרו צימוד בין התשתית הפיזית לבין אנשי האופס. ואז אמרו, אוקיי, אם אנחנו מפרידים את הצורך או מבטלים את הצורך להשתמש ב או מבטלים את הצורך בתשתית פיזית, אז בעצם אולי אין צורך גם באנשי האופס, ו אמרו, אוקיי, יאללה, נעשה no ops. דה פקטו מה שקורה, או מה שקורה בהרבה חברות, זה שיש התמחויות, ויש הרבה מאוד דברים שלא קשורים בכלל לתשתית הפיזית שאנשי סיסטם עושים. בין אם זה בקאפים, קונפיגורציות, דיפלוימנט, אני מדבר לדיפלוימנט של תשתיות, לא הדיפלוימנט עצמו של הקוד, הכנת סביבות, שזה לא מעט עבודה, אפילו די הרבה עבודה. אני יכול להגיד שאצלנו ב-Outbrain, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על כמה אנשים מתעסקים בתשתית הפיזית עצמה, אתה יכול להגיד, לא יודע, 4-5 אנשים, אבל צוות האופרשנס הוא גדול הרבה יותר, כי יש הרבה תשתיות שצריך לדאוג להם, ואת האנשים שדואגים לתשתיות עצמה, לתשתיות שהן לאו דווקא התשתית הפיזית, אתה לא יכול להחליף. זאת אומרת, אתה יכול שהמפתחים שלך יעשו את אותה עבודה כל אחד מהם, רק שאת העבודה הזאת עדיין צריך לעשות. מה שקורה בארגון שגדל, זה שנוצרות התמחויות, וזאת אחת ההתמחויות שיש לאנשים, ואני חושב שבגלל זה נוצר המונח הזה של אנשי דאב-אופס.
כן, אז אני חושב שאלף, המונח נאו-אופס, אם ננסה ככה להכליל, אז הוא אולי משהו שאפשרי בחברות קטנות, כנראה הרבה פחות אפשרי בחברות גדולות יותר. אני חושב שהמקור שלו הגיע מהקונספט של בוא נעשה אוטומציה להכל. זאת אומרת, לא חשוב אם קוראים לך מפתח או קוראים לך איש אופרשנס, לא חשוב מה אתה הייתה שלך, אל תעשה שום דבר ידני וחד פעמי. תעשה אוטומציה לכל דבר. ואז זה לקחת למעשה את המושג הזה, לתפיסתי, ולהרחיב אותו. להגיד, אוקיי, תשמעו, אולי אתם אנשי אופרשנס, אבל אתם לא עושים את עבודת האופרשנס שאנשי אופס עשו לפני 5 שנים, לעבודה הזו אתם עושים אוטומציה, בעצם העבודה היומית שלכם זה ליצור API'ים למפתחים, ליצור מערכות אוטומציה, שבסופו של דבר אולי יש אנשי אופס בארגון, אבל אתם לא משתמשים בהם כמו שהשתמשתם בהם פעם, אלא אנשי אופס מבחינתכם זה API. נכון לעכשיו, אז אתה יודע, מצד אפשר להסתכל על זה כמשהו שאולי פוגע בארגון האופס, אפשר גם להסתכל על זה כמשהו שמחמיא ומקדם קדימה את ארגון האופס.
להפך, הופך אותו להרבה יותר מעניין.
כן, כן, ואז פתאום, אתה יודע, יותר ויותר מפתחים רוצים לעשות אופרשנס, פתאום לעשות אופרשנס זה יותר...
זה בעצם, תשמע, זה בעצם פיתוח תשתית, כשיש לך תשתית שהיא משתקפת על ידי API'ים ותהליכים אוטומטיים, התשתית הרבה יותר כיפית.
כן, אז אני יותר רואה את המושג no ops כתעשה אוטומציה לאיש האופס, או תכתוב API לאיש האופס שלך, כדי שלא תצטרך, אתה יודע, ללכת ולתפוס אותו בקיוביק שלו, ולבקש ממנו טובה שירים לך סרבר. אז בקיצור, זו התפיסה שלי לגבי מה זה no ops. זהו, אז נעלה עוד נושא אחד, או שנתחיל לסכם? אנחנו כבר ב-27 דקות, לפחות היסטורית היינו מתחייבים ל-30 בדרך כלל, לא תמיד עמדנו בהתחייבות הזו. רציתי אולי לסכם רק משהו אחד בקצרה, הסדרה של Cloud Vendor Provider שעשינו לאחרונה, תכלס לקחה משהו כמו 4 חודשים.
יש לנו עוד פרק אחד שאנחנו צריכים להשלים?
יש עוד השלמות שאנחנו צריכים לעשות, וכמו שאתם יכולים לנחש, 4 חודשים זו תקופה לא קצרה, ונדרשים לא מעט מאמצים ללכת ולתאם עם כל הדמויות השונות בארגונים השונים. נזכיר לך בקצרה מה זה היה. זה התחיל תכלס ביוזמה של חבר'ה מ-AWS, שאמרו, בואו נדבר קצת על התשתית שלנו, ואנחנו באנו ואמרו להם, סבבה, בואו נדבר על התשתית שלכם, זה מעניין, אבל אנחנו רוצים גם לשמוע את הצדדים האחרים. והצדדים האחרים לצורך העניין, פנינו לכמה מהם, לא כולם זרמו, אבל אלה שזרמו הם מייקרוסופט וגוגל, היה לנו גם פרק אחד שצד שלישי ייצג אותו של דיג'יטל אושן, וכאלה שעושים את התשתית.
גם את גוגל צד שלישי ייצג.
אכן, נכון, גם את גוגל צד שלישי ייצג, למרות שההפניה הייתה מגוגל אליו, אבל בסופו של דבר, וגם כאלה שעושים זאת בעצמם, כמו Outbrain, אז הקלטנו אולי 10, 11, אולי 12 פרקים, בנושא כל פרק התמקד פחות או יותר באזור אחר, אם זה high availability או analytics או mobile או internet of things. כן, וזהו, זה הייתה, זה היה מאמץ די גדול ללכת ולתאם את כל זה. תחשבו שבחברות כאלה מדובר בלא מעט גורמים שמעורבים בעניין הזה, בכל אחת מהחברות האלה, בין אם זה אנשי PR עולמיים, בין אם זה אנשי PR מקומיים, בין אם זה האנשים הטכנולוגיים עצמם שבאים ומדברים איתנו. אז זהו, רצינו להודות שוב לכל מי שהשתתף במאמץ הזה. לנו זה היה מאוד מעניין לבוא ולדבר איתכם.
מאוד מלמד.
כן, ואני חושב שאנחנו ספונטנית יצא לנו לעשות, בלי תכנון מראש, יצא לנו לעשות עוד מיני סדרה קטנה כזו על הנושא של דאטה סיינס. הקלטנו בעצם שלושה פרקים כאלה, ואנחנו פתוחים לעוד הצעות. אז אם יש נושאים רוחביים, דרך אגב, באחד הפודקאסטים הממש ראשונים עשינו גם סדרה כזאת על Web Development, אם אתם זוכרים, אבל זה ממש בפודקאסט מספר 10, 11 או משהו כזה, ממש ממש מזמן.
כנראה שהוא הרבה תשתיות JavaScript זרמו בירדן מאז.
כן, הרבה JavaScript זרם בחרום מאז. זהו, אבל אני חושב שיש איזשהו ערך בסדרה הזו. אנחנו כמו ככה כתבים מנסים להביא את כל אחד מהצדדים בצורה הוגנת ושקולה לשיפוטכם בסופו של דבר. אז אם בקיצור, חוץ מלהגיד תודה, אם יש לכם בקשות לסדרות נוספות, וכמו תמיד, אם יש לכם בקשות לפרקים ונושאים נוספים, אז אתם מוזמנים לבוא ולבקש מאיתנו. נושא אחרון שכמעט ושכחתי, ספלים או כוסות להערות. כן, אז המבצע שלנו עוד לא תם, ארגז הקורסות שלי עוד לא התרוקן במחסן.
גם לי יש אחד, אל תשכח.
כן, אז שלחנו כבר לדעתי כמה עשרות כוסות, אבל יש עדיין כמה. המטרה שלנו בגדול זה לעורר את הדיון. אנחנו קהילה, אנחנו רוצים, חלק מהקהילה זה, אנחנו לא רוצים להיות רק ברודקאסט, אנחנו רוצים גם לשמוע מה אתם חושבים, וכדי לעודד אתכם להשמיע לנו מה אתם חושבים, מדי פעם אנחנו בוחרים אחד מהמגיבים או אחד מהפעילים בפורומים שלנו, שזה יכול להיות או בפייסבוק או בפודקאסט עצמו, בבלוג עצמו, ושולחים לו כוס כתודה. אז הפעם אנחנו רוצים להגיד תודה לאודי פינקלשטיין, שהשאיר הערה לבמפרס מספר 24, שזה פרק מספר 275 לפני 10 פרקים מהיום, ובו הוא באיחור מה, אבל לימד אותנו דבר או שניים על רסברי פאי. אז אודי, תודה רבה, אני אכן למדתי, והכוס תגיע אליך. אוקיי, אז בזה אנחנו מסיימים.
תודה מהאולפן הקטן בקרקור.
אז מקרקור, ירושלים, קבלו את השידור וחזרה אליכם. להתראות.
להתראות.
תודה.
תודה למאזינים, תודה לפעילים בקבוצת פייסבוק ואלו שמשאירים הערות בבלוג. ותודה לרועי שלומי על התקצור בבלוג, ולגיא מנחם על העריכה הקולית, ותודה לאוטברין על החסות והתמיכה הכספית.